רעות התעקשה והוציאה תות מהחממה. איזה יופי, אמרה. תות ירוק מצאתי בגינה של סבי. שלום לכולם, אתם על הפודקאסט מאחורי הקריחה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית, בכל פרק, אני מראיינת סופרת או סופר שהוציאו ספר בזמן האחרון. והציטוט שהקראתי מקודם לקוח מספר הילדים, התות הירוק, שהוציאה נעל רשף. היי נעל.
שלום וברכה.
מה שלומך?
מעולה.
איך הייתה הדרך מהר ברכה?
הדרך הייתה מעולה.
לא יותר מדי פקוק?
לא, היה רשום בווייז פקקים, אבל נסענו חלק.
כן? לכבוד הרעיון והרמת כוסית, שהשקה של הספר, שקורית היום בעצם.
כן,
ממש
כן.
היום, מזל טוב.
תודה.
אז אני קצת אספר אלייך, כמו שאמרנו, את מהר ברכה, את בת 32, נשואה ואימא לשני ילדים קטנים, ואת מורה לקולנוע ואנימציה. אז בואי ניגש ישר לדבר על הספר, התות הירוק. מה עומד בעצם במרכז העלילה שלו?
יש דמות ראשית, הילדה רעות, שהיא מאוד מאוד רוצה לאכול תות. טכנית, אין עכשיו תות. לא במקולת, לא בחממה. אין תות. והיא צריכה...
קיץ.
קיץ, כן. היא צריכה להתמודד ולהתגבר על המגבלה שלה, על הקושי שלה. והיא מוצאת דרך יצירתית להתגבר עליו.
אוקיי. שלא לא נגלה.
לא נגלה אותו, הפתעה.
אוקיי, הפתעה.
אולי בהמשך הרעיון נבין אותו.
כן. מאיפה הגיע הרעיון לספר?
הבת שלי רצתה שנכתוב ספר, כתבנו
זה
אותו...
זה הגיע ממנה.
כן, כתבנו אותו לפני 3 שנים. התיישבנו, לקחנו סתם דפים כאלה, טיוטות, דפי טיוטות, הדבקנו אותם בצורת ספר, והתחלנו לכתוב סיפור. לפי מה שהבת שלי רצתה, ובסוף גם כתבנו כותרת, ידעתי עמוק בלב שהספר הזה יצא לאור, לא ידעתי מתי, ובתור אימא, מי שיודעת מה זה להיות אימא, אז תמיד עסוקים, תמיד יש עוד משהו ועוד משהו, והחיים מורכבים, וזה בעצם חיכה בצד. עד שבאמת לפני 1.5 שנה איבדתי את אימא שלי, וכחלק מתהליך האבל שעברתי, הבנתי שאני מוציאה את הספר שלי לאור. אם אני רוצה לעשות דברים, זה בחיים ולא אחר כך. זה עכשיו. זה היה לי ברור בראש שזו ההנצחה הכי טובה של אמא שלי, שאני חיה, שהילדים שלי בריאים ושאנחנו עושים דברים טובים.
והיא ידעה על הספר הזה? היא קראה את הגרסה הראשונית שלו?
היא ידעה על הספר הזה. קראה את הגרסה הראשונית שלו, נראה לי יותר תרגמנו לה את זה. נראה לי כן הקראנו לה את זה במודע מסוימת.
מה זאת אומרת תרגמתם?
אמא שלי אמנם הייתה רופאת שיניים, אבל היא הייתה עולה חדשה. אנחנו כל דבר מדברים בצרפתית בבית, ואז הילדים באים בעברית. אז אני לא זוכרת בדיוק באיזו גרסה, אבל היא קיבלה את זה. היא גם נראה לי ראתה את הספר הפיזי הראשוני.
את בעצם הקדש גם את הספר לאמא שלך.
נכון.
נכון. את רוצה שקצת נדבר עליה, איזה מין אישה היא הייתה?
בסדר.
אז בעצם אתם נולדתם בצרפת, נכון?
נכון.
את היית בכיתה ב' כשעליתם לארץ, נכון?
נכון, חנוכה של כיתה ב', גיל 7.5.
אז מה את מספרת על אימא? היא הייתה רופאת שיניים, כמו שאמרת?
היא הייתה מעבר לרופאת שיניים. בשבעה שלה הגיעו קליינטים שאף פעם לא ראינו, שאשכרה הרגישו צורך לבוא לשבעה. אנשים מאוד התחברו אליה, כאילו הייתה דמות מעבר לרופאת שיניים. הייתה בן אדם. היא מאוד מאוד אהבה את הילדים שלי. היא תמיד ראתה אותם בתור הכוכבים שלה והאור של החיים שלה.
היא עלתה לארץ לבד, נכון?
עלינו, לא, עלינו לארץ עם אמא ואבא.
לא, אבל זאת אומרת, ההורים שלה...
כן, ההורים, נכון, סבא וסבתא עלו הרבה אחר כך.
כן.
אנחנו עלינו כמשפחה, אמא ואבא, ושלושה ילדים, כשאח שלי הקטן היה בן 8 חודשים, ואני הייתי בת 7.5. הגענו למרכז קליטה ברעננה, והשתקמנו שם. ולא, מה שהיה מאוד מיוחד זה שאבא שלי אמנם היה טכנאי מחשבים בצרפת, אבל יש לו ידיים טובות, אז כל דבר הוא הגיע למרכז קליטה והתחיל לעבוד בתור טכנאי, וביקש כאילו כל דבר שהוא צריכים עזרה לתקן לעשות, אז הוא מאוד מהר השתלב. ואמא שלי הייתה צריכה לעשות לימודים מאוד קשים, בעצם רפואת שיניים בארץ בעברית.
רגע, היא לא למדה... את המבחן.
מבחן, כאילו, עלה, כמובן, היא הייתה רופאת שיניים הרבה שנים בצרפת. ועל אף הילדים ועל אף הקשיים, היא עשתה את זה יפה. זהו, ההורים שלי מכל דבר תמיד עשו לנו שמח. אני זוכרת שאומנם המרכז קליטה היה מגעיל ומלא עובש, אבל מספיק שהיה קצת שמש, הם היו מפרקים דלת ומזמינים את כל השכנים, והיינו שמים ארגז מתחת, והיינו שמים פורסים מפה, ואוכלים כל השכנים למטה, כאילו, תמיד הרגשנו כמו בני מלכים.
וואו, מדהים.
כן.
בעצם, אני חוזרת רגע לדבר על הספר עצמו, אז בספר יש את רעות, הילדה, ש... רוצה תות, לאכול תות, אבל אין תותים, נכון?
נכון.
בעצם את מנסה להעביר כמה מסרים בספר הזה, נכון?
נכון.
מה המסרים?
אני חושבת שהמסר הראשון זה הגבול. הילדים שלנו כולם תמיד יש להם נושא של גבולות מאוד קשה, הם לא מסוגלים תמיד לקבל אותו. כל ילד בעצם כשהוא מגיע לגבול שהוא לא יכול לעבור אותו, הוא מתבטא בצורת תסכול כזו או אחרת, הוא צריך למצוא פתרון. באמת, גבול זה משהו שכל ילד בכל גיל בערך מתמודד איתו, ורעות בספר מתמודדת איתו בעצם בצורה יצירתית יותר. היא לוקחת את זה לכיוון של, טוב, אין תות בשום מקום, אי אפשר לאכול אותו, בוא נמציא תות אחר. מה יכול להיות לי טעים בצורת תות, דומה לתות, ואני אוכל אותו.
ואת רוצה להגיד מה היא עשתה בסוף?
כן, הכינה עוגיות.
עוגיות.
ולכן יש גם מתכון מאוד טעים.
נכון. אז יש בעצם מספר מתכון לעוגיות. היא בעצם מכינה עוגיות שהן בצורת תות, והיא גם צובעת אותן עם צבע ירוק, נכון? יש כזה ירוק בהיר של התות עצמו, וירוק כהה של העלה. ובעצם המתכון, קודם כל הוא נראה מקסים, ויש פה גם את האיורים מקסימים גם של הביצים והסוכר והשמן. וזה בעצם מין הזמנה למבוגרים להכין עם הילדים שלהם את העוגיות ביחד, נכון?
כן, המטרה היא שהספר יהיה חוץ מסיפור, אלא באמת ספר שחוזרים עליו שוב ושוב ומשחקים איתו ובכל מיני מקומות, גם במטבח.
כן. יצא לך להכין עם הבת שלך את העוגיות האלה?
מיליון פעם.
כן. נהנית מזה? היא נהנית מזה?
גם עם הבן שלי.
כן?
כן. הכי חשוב לתת להם ללקק בסוף את הבצק, ואז כולם מבסוטים.
יפה. רגע, אז דיברנו על המסרים. אז בעצם יש את העניין של סוג של דחיית סיפוקים וגבולות.
דחיית סיפוקים, בהחלט.
אבל יש גם את היצירתיות בעצם.
נכון.
נכון? שהיא בעצם מצאה פתרון יצירתי מאוד.
נכון.
לעשות.
שזה היה גם הפתרון האמיתי שלה כשהייתה בת 3, כשכתבנו את הספר.
וואלה.
לדילמה.
היום היא בת?
6.5, עוד מעט 7. בכיתה ב'.
את בעצמך כתבת לפני זה?
כן, כתבתי הרבה. זה תמיד נשאר איפשהו. יש דברים שנשארו ממש במגירה, וגם העליתי דברים לאתר ביקורים בשם יודפת באנגלית.
למה יודפת?
כי זה היה שם שלי של הכיתה מהשירות לאומי, מהבית ספר של החינוך מיוחד, בית ספר סולד, בכפר סבא.
אוקיי. את בעצם עשית שירות לאומי עם חינוך מיוחד?
ליוויתי ילדה אוטיסטית בבית ספר של פיגור קל.
וואו. איך זה היה?
כיף.
כיף?
כיף מטורף.
וואו, זאת המילה, מדהים.
היה לי כיף, גיליתי עולם חדש, גיליתי שאפשר לתת ללא סוף, ושככל שאני נותנת יותר, אני נהיית שמחה יותר, טוב לי עם עצמי. גיליתי עולם שלם ומלואו, יש לי עדיין תלמידים עד היום מתקשרים אליי להגיד לי יום הולדת שמח, למרות שזה היה לפני מלא שנים.
וואו, מדהים.
בזמנו
קצת
גם...
קצת מזכיר את אמא שלך.
יכול להיות.
שאת מצליחה ככה לגעת באנשים מעבר ל... את יודעת.
כן.
מעבר לבית ספר, מעבר למרפאה.
מעבר לעבודה התנדבותית.
כן, ממש. רגע, אז את כתבת באתר ביקורים, מה, איזה מין דברים כתבת, מה העלית לשם?
כל מיני, ממש כל מיני. אחד שעולה לי עכשיו בראש, זה הילד המאה ה-21 שלי, שזה היה כאילו על אחד הילדים מהבית ספר של החינוך מיוחד.
אז הם בעצם יבואו השראה לכתיבה שלך, הילדים?
כן, בהחלט. למשל, ליוויתי ילדה, ורק אחרי חצי שנה היא נתנה לי בפעם הראשונה נשיקה, ילדה אוטיסטית, זאת אומרת שקשה לה להתחבר מאוד מהר לאחרים. וזה היה כל כך מרגש שהיא נתנה לי נשיקה, אני יכולה לזכור את זה שאמרתי את זה לכולם, אבל עד שלא כתבתי על זה משהו, זה היה הרגשה אחרת.
וואלה. אז זה לא רק, זאת אומרת, הכתיבה היא לא רק הנצחה של הרגע, היא גם בעצם העצמה של הרגע.
כן, נכון? יש מצב.
בואי נדבר על האיורים המקסימים שיש בספר הזה.
של חנה פחמן.
כן, המאוד מאוד מוכשרת. איך הייתה עבודה עם חנה?
עבודה מטורפת, כיף נורא. בכלל, היא קראה את הסיפור עוד לפני איורים, והיא הקריאה לילדים שלה, והיא אמרה שהם כל כך נהנו מזה.
מקסים.
היא ראתה את זה ממש מנקודת מבט שלה, אבל היא נתנה לזה ממש עומק, צבע, פרופורציות, כיף, כאילו ממש כיף, חיות.
ומאיפה השראה לדמויות? יש כאן בעצם את הדמות של הילדה, את הדמות של הסבא.
רוב הדמויות, ההשראה שלהם היא של המשפחה, את האמת, של הבת שלי, של הבן שלי, שלי, של כאילו בעלי, של הסבא והסבתא. אפילו בדמות עם המוכרת, אז יש כזאת דמות בשחור לבן, אז הדמות של הסבא השני תכלס של אבא שלי.
מה שהיא, הדמות
שהוא
הזאת.
שהוא כאילו מחזיק תותים, כי
הדמות שהיא
כאילו
מדמי,
נזכרה,
שהיא נזכרת בו.
היא נזכרת שהיא קיבלה הרבה תותים בחיים שלה, והתלבטתי בהתחלה עם עושים גם את אמא שלי, ואמרתי, אמא שלי תישאר איפה שהיא עכשיו. אבל כן חשוב שיהיה גם דמות של אבא שלי, היה לי חשוב כאילו להכניס דמויות דומות למציאות.
ובעצם, איך ידע איכם נראים? את שלחת לתמונות?
שלחתי לתמונות, כן. מי שהכי הכי דומה לעצמו זה הסבא, את האמת. הסבא ממש נראה ככה.
והשאר זה השראה.
כן.
יפה. אז בהמשך למה שאמרנו על העבודה עם המאיירת, יש פה איזה ציור בספר של הילדה כשהיא נותנת ביס בתות הירוק, נכון?
כן.
ואמרת לי ככה מקודם שהייתה מחשבה איך לעשות את האיור הזה.
כן, כי מצד אחד זה אמור להיות פרצוף של איכסה, מצד שני, האיכסה אמור לכבד גם את הילדה, הציור של הילדה שמצויר, שהיא לא אמורה לראות מגילה מדי.
כן.
והיא אמורה לראות מספיק איכסה, שילד שיסתכל על זה יגיד איכס.
טוב, אז הצלחת להעביר את זה לגמרי. בעצם את היום משיקה את הספר, אבל אני מניחה שבני משפחה כבר קראו אותו, נכון?
כן.
זאת אומרת, גם הילדים שלך, אבל גם בני דודים, אחיינים,
כן,
חברים, נכון?
בהחלט.
אז איך התגובות? תודה, בואי תגידי לי איך התגובות בכלל, ואז תגידי לי איך הבת שלך מגיבה
בכלל,
לזה.
בכלל, חמי נורא התלהב, הוא גם טען שזה סיפור, הוא קרא הרבה הרבה ספרים, הוא תולעת ספרים לא קטנה, הוא אמר שהוא בחיים לא קרא סיפור כזה.
וואו.
אז זה היה לו וואו.
רגע, אבל לחמך יש חממה, נכון?
נכון. בזמנו, כשכתבנו את הסיפור, לא היה לו חממה. הוא בימינו בפנסיה, בזמנו הוא היה מורה לחקלאות. עם הזמן, והוא כנראה גם בהשראת הספר, הוא החזיר את החממה וגם בנה ארוגה.
חוץ מחמך, מה עוד, איזה התגובות קיבלת?
יש לי אחיינים בכל הגילאים, הם נורא נורא התלהבו מהסיפור. הסיפור הוא כזה שובבי, אבל הוא לא שובבי במובן השלילי, הוא שובבי במובן החיובי. הוא שובבי שטותי כזה, בגדול כולם התלהבו ממנו. הילדים שלי כל אורך התהליך מהשליחה של הכתיבה ומהיורים, גם היורים שהם היו סתם עיפרון וזה, ביקשו ממני לקרוא להם את הסיפור כל לילה, לפני השינה קוראים ספר, לא משנה איזה שהם רוצים, וכאילו בהחלט התות הירוק נכנס כחלק משאר הספרים כמו אלו אלו אבא ועוד הרבה הרבה ספרים שיש לנו בבית.
יפה.
הם נורא נורא התלהבו.
ואיך הבת שלך מרגישה שהספר שהיא כתבה ביחד עם אמא יוצא לאור?
מתלהבת מאוד.
כן.
שמחה. נראה לי זה גם סוג של העצמה בשבילה.
כן.
שכאילו משהו שזה לא נשאר באוויר בסוף, כן עשינו את זה.
כן. לפני שאימא שלך נפטרה, אז בעצם זה קצת יותר נדחק הצידה, נכון?
כן, זה באמת מניע כזה שנתן לי להרגיש כאילו חיים רק פעם אחת, אז צריך להספיק כמה שיותר וליהנות כמה שיותר, וכאילו זה החיים.
יוצאים הרבה ספרי ילדים.
נכון.
אני יש לי אחיינים, אני ככה מכירה ספרי ילדים, ואני ככה, את נתקעת בספרי ילדים טובים יותר וטובים פחות.
נכון.
מה את חושבת הופך ספר ילדים לכזה שהוא טוב וגם כזה שהוא מצליח? כי יש ספרי ילדים שאת יודעת שנים, עשרות שנים, שהן כבר קלאסיקות. מה הופך אותם לקלאסיקה?
ספר ילדים טוב, אני אקח דוגמה דווקא של שלג של סביונים. כי הוא בעיניי דוגמה טובה עם הילדים שלי. זה ספר ילדים שהילדים, גם אחרי שקראנו את הסיפור, לא רק שהם רוצים לקרוא אותו שוב ושוב, אלא גם שהם ממש מחפשים ליישם אותו. ככה אני רואה את זה. אני זוכרת, כשפתאום הם קלטו סביון, אז אמרו, אי, נסע בסביון, חייבים לנשוף אותו. כאילו, אני אומרת, סיפור אמור לתת השראה לילדים, במיוחד שבימינו יש כל כך הרבה גירויים, והם בטוחים שהם יודעים יותר טוב הכל מכולם. במיוחד האינטרנט, היוטיוב, הם יודעים להשתמש בפלאפון יותר טוב ממני.
כן.
ילדים.
כבר בגיל שלהם.
חוטפים. אני אומרת, ודווקא הספר אמור למשוך מנקודה... מנקודה שתעזור להם להתפתח בתור עצמם. אולי גם זה נקודה שלא דיברנו עליה בתות הירוק, אבל בגלל שזה חממה ואדמה, וזה נושא שכבר ילדים קצת מרוחקים ממנו בדור שלנו,
כן.
זה משהו מאוד מיוחד. דווקא משהו שילד יכול ללמוד ממנו, שהוא לא סטנדרטי, שהוא לא פוגש אותו ביום-יום.
יפה. את הבאת פה את ה... אנחנו מחזיקות פה את הגרסה... ההארד קופי של הספר, הספר החדש שיצא ממש ממש היום, אבל גם הבאתי איתך את הגרסה הראשונית שכתבת אז בבית על הדפי טיוטה. מה השתנה בגרסאות, בכתיבה עצמה, בעריכה, מהגרסה הראשונית לגרסה הסופית?
אני חושבת שהסיפור הוא אותו סיפור. השתנה יותר באמת המשחקי מילים. גם היו מילים שהיו נשמעות יותר של שפה של ילדים קטנים, שצריך להפוך אותה ליותר... מקצועית, אם רוצים שבאמת יהיה ספר ילדים שמתאים לרמה ולא נוריד אותם רמה, נעלה אותם קצת.
הבנתי.
כשכתבנו את הספר הזה, אני והבת שלי, אז זה היה יותר בשיח של, אוקיי, מה קורה עכשיו? ואיך נמצא פתרון? אז היה צריך קצת להפוך את זה ליותר סיפור ולא רק שאלות מנחות.
יפה. הנאל, יש שאלה שאני שואלת את כל הסופרים שלנו, אוקיי? אני אשאל אותך את השאלה הזאת לסיום. אני ככה אוספת לי טיפים. יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? בכל דבר, זה יכול להיות בכתיבה, זה יכול להיות בעבודה על הספר, בתהליך עצמו, זה יכול להיות בעבודה עם המאיירת, או בכלל עם, את יודעת, עם אנשי מקצוע, כל דבר.
כן, קודם כל להיות עצמך, לכתוב מה שזורם לך, ואחר כך אם צריך אז לשנות, אבל לא להיות מוגבל לחרוזים. כי באמת, לכתוב קודם כל מהלב מה שאתה מרגיש, ואחר כך לשחק עם זה. ואם כבר מדברים על איורים, במיוחד בספר ילדים, היה לי קטע בציור האחרון, שאחרי שכבר ציירנו את הציור המאמן, ואחרי שכבר קיבלתי את הדוגמה הראשונה בבית, פתאום קלטנו שהזוג של הסבא וסבתא שהתחבקו, הם נחתכו באמצע.
אוי.
אז שינינו אותם ושמנו אותם בצד, וזה, אני חושבת, המאיירת לא תמיד יכולה לחשוב על זה, אבל נורא חשוב שבאמצע הדף לא יהיה משהו שהוא מרכזי, אלא משהו יותר שולי של הציור, ואז זה פחות נורא.
יפה. טוב, אז איפה אפשר לקנות את הספר?
כרגע אפשר לקנות דרכי את הספר המודפס, ואת הצפרים הדיגיטליים והמקוונים אפשר לקנות בכל החנויות המקוונות. אחרי שאני אמכור את המהדורה הראשונה, אני מאמינה שאני גם אאפשר לקנות את הספר המודפס לא רק דרכי, כיוון שלא עבדתי דרך Head Start, כן חשוב לי לממן את זה הראשון, וזה גם ניסיון בשבילי ובשביל הקהל הרחב לראות עד כמה אני חושבת שבאמת הספר... מדבר, כאילו, כמו שאני רואה את זה, אם באמת זה מדבר אל כולם, וכמו שחשבתי.
יפה. טוב, אז ענאל רשף עם התות הירוק, שיצא ממש ממש היום. המון תודה. נראה מקסים, מקסים, מאוד יצירתי, איורים מקסימים, ובאמת, אני נראה לי אקנה עותק לאחיינים שלי. המון המון תודה.
בכיף.
ביי ביי.
להתראות.